צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. תודה. מדהים לראות את הנס שקרה לנו הפעם. וגם האמת היא שאנחנו, מרוב זה שקורה לנו כל כך הרבה פעמים, אני כבר לא שם לב כמה פעמים הוא קורא אותו נס. אבל הנס שאני מדבר עליו זה שהלימוד בבוקר בחבורה של 12 וחצי, זה בדיוק מהווה הקדמה טובה ואותו נושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. עכשיו. אז מי שהיה איתנו ב-12 וחצי, אנחנו קצת נחזור בשביל כל מי שמשתתף בשיעור הזה ולא היה איתנו. וממש ככה, הקדמה טובה והכנה לפסקה שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו. זה קורה הרבה. לא אמרתי תמיד, אבל הנס הזה קורה הרבה. אני לא יודע אם זה ממש נס, או זה מכוון משמיים, או שזה בגלל שאני נדבר פה בדברים עמוקים, אז איכשהו גם הם נוגעים תמיד בשורש. אתה יודע, תירוצים יש הרבה, אבל נס הוא נס. לא שמעתי. אולי זה טוב. אולי. כן, הכל יכול להיות. סיבות אפשר למצוא. אז מה ראינו היום? ראינו בתחילת המהר"ל שאומר, שלמות הכוונה בתפילה, שאדם ישים עצמו כבשר. אחד זה המשפט של חז"ל, שנאמר שם שלבוא ושישתחוו, ועד מדי חודש וחודשו וכו' וכו', יבוא כל בשר להשתחוות לפניך. אז שם רבי חזקאל שם בגמרא שואל, למה? כאילו הוא לא שואל, רק אומר, מה זה אומר בשר? שאדם צריך לשים עצמו כבשר לפני קולו. אחד אמר, כמו להרגיש על המנגל, כן? זה לא הפשט. אומר המהר"ל, מה זה להרגיש עצמו כבשר? המהר"ל כדרכו יש לו תורה שלמה, שמדברת על זה שיש חומר ויש צורה. חומר וצורה, נתן איזה הקדמה קצרצרה לעניין. נגיד הכיסא, כל הכיסא שאתם יושבים עליו עכשיו, אמרנו שהוא בנוי מבחינה חומרית, חומר שלו זה פלסטיק וברזל, או בד, יש חלק מהכיסאות, פלסטיק וברזל. הצורה שלו, עכשיו פה יש איזשהו הבדל קטן בין איך שהמהר"ל מדבר, לאיך שהשפה שלנו. בשפה שלנו אנחנו קוראים צורה לסדר שבו החומר הוא מסודר. בשפה של המהר"ל הוא קורא צורה למהות שממנה נגזר הסדר הזה לכיסא. זאת אומרת, אם נגיד על הסבר פשוט, הכיסא, מה מהות הכיסא, זה עכשיו לאפשר לכם לשבת בלי ליפול על הרצפה, זה מהותו, ליצור איזה, שלקחת את החומר גלם, ליצור איזה ממנו משהו שעכשיו לא תיפלו מגדלו על הרצפה, אז זה מהות הכיסא. אז לכן את החומר הזה של הברזל והפלסטיקים צריכים לסדר בצורה מסוימת. אנחנו לסדר הזה קוראים צורה. המהר"ל למהות, זה מה שהוא קורא צורה. כן? מה זאת אומרת? אנחנו נגיד, עכשיו אתה לא יכול לסדר כיסא בגובה 85 סנטימטר או מטר 20, כי זה כבר לא כל כך קל לשבת לכזה, אלא אם כן אתה יושב בבר או משהו, לא יודע מה. אבל אם אתה יושב עכשיו ליד שולחן, אז אתה רוצה שהשולחן, הכיסא יהיה בגובה 54 סנטימטר. זאת אומרת, החלק האופקי של הכיסא, או האנכי של הכיסא, תלוי מאיפה האופקי יותר, של הכיסא, הוא צריך להיות בגובה 54 סנטימטר, כדי שזה יהיה נוח לאדם, לא מדעתי ברך. וזה נגזר, זאת אומרת, הגובה הזה, הסדר הזה, נגזר מהמהות, למהות שלשמה יוצרים את הכיסא. אז הצורה שהמהר"ל מדבר עליה, זה בעצם מהות הכיסא. הצורה שהמהר"ל מדבר עליה, היא יוצרת את הצורה, את סדר הכיסא, שאנחנו בעברית קוראים צורה. בא המהר"ל ואומר, אדם שהוא ניגש להתפלל, שלמות הכוונה בתפילה, שאדם הולך עכשיו לעבוד את השם, שהוא ישים עצמו כבשר. מה הפשט בשר? זאת אומרת, בשר זה בעצם החומר שממנו בנוי האדם. זאת אומרת, אדם בדרך כלל משים את עצמו כמה, הוא חושב שאתה רואה מי אתה, אז מה יגיד אני? אדם. כן? מה אתה? איזה סוג אתה? מה הגדר שלך? אז תגיד, אני במין האדם, גדר אדם, אני אדם. ואדם זה דבר שיראה לו גדר, מהות מסוימת. אומרים חז"ל, אדם לפני שהוא ניגש לתפילה, צריך לשים עצמו כבשר. מה זאת אומרת כבשר? מסביר המהר"ל שאסור לו לראות את עצמו כצורה נפרדת. כי כל צורה זה דבר נפרד. ברגע שאני אומר שהדבר הוא צורה, ובעצם הוא סגר מעגל לעצמו, זה צורה. אלא, ברגע שאתה משים את עצמך כחומר, אז חומר הוא המרכיב של הצורה היותר כוללת. אם אתה מרגיש שאתה כבר בשר, שאתה אדם, זאת אומרת, אתה סגר את הצורה בפני עצמך, אז אני בתור משהו קיים, בתור צורה קיימת עכשיו, פונה אל השם. אם אני מסיר את עצמי כבשר, זאת אומרת, אני מסיר מעצמי את גדר הצורה.
כן.
אתה אומר, אין צורה. לעתיד לבוא, לאט לאט נלך ונשכיל ונדע שאין עוד מלבדו. כל מה שדמיינו שיש צורות נבדלות מהשם, זה בעצם ראייה חלקית ושקרית. ראייה חולפת של העולם. ככל שנלך ונשכיל, אז נגלה את הצורה האמיתית שזה אין עוד מלבדו. רוצה להגיד משהו? זה רק סוף את העיפרון. אז דיברנו על זה, למשל, עשינו להגדיר את זה בתור אצבע. תחשבו עכשיו על אצבע. אצבע. אם עכשיו לאצבע הזאת הייתה דעת, והייתי עכשיו יכול לפתח איתה דו-שיח. הייתי שואל אותה, גברת אצבע, תגידי לי מי את? אז מה הייתה אומרת לי? אני מה? מה הייתה אומרת לי? אני מה? כן. אז בוא, אז אני שומע כבר תשובות טובות. חלק יוכל האצבע שלך, האצבע. מה התשובה הלא נכונה שהיא תגיד? אם הייתה אומרת לי אני?
אצבע.
אם הייתה אומרת אני אצבע. זאת אומרת, היא לא הייתה תופסת שהיא בעצם חלק מגוף, אלא הייתה תופסת שהיא אצבע כדבר נפרד. זו הייתה תשובה מאוד לא נכונה, כן? פעם, הבאנו את זה פעם בהקשר אחר. האם האצבע היא עבד של הגוף? האם היא עבד של המוח? מי אמר עכשיו לאצבע להתקפל? המוח, כן? המוח שלי אומר, אצבע תתקפלי, אופ, יורדת. מה אצבע תקרו מי? אצבע קמה. אז אפשר להגיד שהאצבע היא בעצם עבד של המוח?
כן, כן, אין לזכות בחירה.
אז היא עבד? בגלל זה?
אין עבד, אין עבד.
חלק
ממכלול.
האם האצבע שלי כרגע חופשייה?
לא.
מה ההגדרה של חופשי? ההגדרה של חופשי זה משהו שעושה, או מישהו שעושה את מה? שהוא רוצה, כן? את מי שהוא באמת, נכון? ששום דבר חיצוני ממנו לא גורם לו מה לעשות. האצבע עכשיו, כשאני, כשהמוח רוצה לקפל אותה, היא מתקפלת. כשהמוח רוצה ליישר אותה, היא מתיישרת. האם נקרא לזה עבדות או שיעבוד?
המוח לא חיצוני.
או, אתה אומר, המוח הוא לא חיצוני לאצבע. כשהאצבע עושה את מה שהמוח עושה, אומר לה לעשות, היא בעצם עושה את מה שהיא, מהותה. כיוון שאצבע זה לא דבר נפרד, אלא אצבע היא. חלק מגוף. אז תפקידה בתור חלק מגוף הוא לעשות את מה שהמוח אומר לה. כן, חס וחלילה לא יצויה או שהיה זה נתק בין המוח לבין חוטי העצבים, ועכשיו האצבע הייתה מתחילה להשתולל. והייתה מתחילה לשרוט את כל היד. אז מה עכשיו הייתי אומר, וואלה, עכשיו היא חופשייה, איזה כיף לאצבע, אף אחד לא אומר לה מה לעשות. אם היה לדעת, מה הייתה אומרת? אוי, אני, מה אני עושה? אני מזיקה למי? לגוף שאני חלק ממנו. כל האצבעות מסביב עכשיו נסרטות בגלל שהיא לא נשלטת. האצבע מתחילה לראות, לראות, נסרות את כל היד מסביבה. אדם מנסה לשלוט על האצבע, היא לא נשלטת, חס וחלילה, זה מצב כזה קורה. מצב כזה, אני לא אומר, אוקיי, עכשיו האצבע חופשייה. ואני אומר, האצבע עכשיו היא לא מתפקדת כמה שהיא באמת.
היא יצאה מכלל
שליטה ממה שהיא באמת. כי היא באמת אצבע שהיא חלק מגוף. לכן ההגדרה, אם אני עכשיו בא להגיד, נשאל אותה, אצבע, אצבע, תגדירי את עצמך. אם עכשיו הייתה מגדירה, אני אצבע, כגדר סגור בפני עצמו, אני צורה נפרדת שנקראת אצבע, זה בעצם היה שקר למצבה. שקר למה שהיא באמת. איתי? ככה, דוגמה קצת מוזרה, אבל אני ככה מנסה דרכה להמחיש. זאת אומרת, האצבע הזאת, כשהיא ממלאה את רצון המוח, היא בעצם החופשייה באמת, זה באמת תפקידה, זה באמת מעלתה, זה באמת משהי. היא באמת חלק מגוף שהמוח נותן את הפקודות והאצבע מבצעת את הפקודות, וכשהיא עושה את זה, אז בעצם היא במוצב הכי מושלם שיכול להיות. היא בחופש האמיתי. אוקיי?
אז יש לו מציאות מצד עצמה, או שהיא התלבשות?
כרגע אני לא מדבר על מציאות, אני מדבר על גדר של צורה. האם הצורה שלה היא צורה נפרדת? או יותר נכון להגיד שאצבע היא חלק מהחומרים שמרכיבים את הגוף. זאת אומרת, חומר אפשר לפתוח ל... אפשר ל... אפשר להגיד שגם בשר זה כבר גדר, כן? אפשר להגיד את הבשר ממה מורכב? אפשר לפרוט את זה. איך אמר מישהו שאם לוקחים את כל החומרים שממהם מורכב גוף האדם, כך וכך מים, כך וכך אבץ, כך וכך זה, זה יוצא 98 סנט, כך הוא עשה חישוב, זה לפני כמה 30 שנה, אז אולי זה היה, היום כבר יהיה דולר 23. בסדר? זה מצד החומרים שיש בתוך בכל אדם. אבל החומרים האלה כבר, כן, מורכבים בצורה מסוימת, יש לך בשר. בשר זה עדיין חומר גלם שממנו בו מסודר בעצם אותו מהות. ברגע שאדם אומר, אני אדם, ורואה את הדבר הזה כדבר נפרד, כן? זה כמו אצבע שרואה את עצמו כדבר נפרד, אז הוא בעצם חוטא לעצמו, זה שקר פנימי. ואז הוא נכנס לכל מיני בלבולים, תכף נראה מה הבלבולים שיכול להיכנס מהם. ברגע שאדם משים עצמו כבשר, זאת אומרת, בפנייה שלו אל השם, הוא לא מרגיש אני איזה משהו נפרד, עכשיו פונה אל השם, טוב, יש לי כספומט שם למעלה בשמיים, השם שלח כסף, השם שלח זה, שלח זה, והוא לא מרגיש אני איזה דבר נפרד, בעל צרכים שרק פונה שם על הכספומט בשמיים, בשביל לקבל את צרכיו, אלא הוא מבין שהעבודה שלו, היא נובעת מזה שהוא בעצם הוא עושה את מה? תוצאו לבורא. הוא שליח של הבורא. הוא אומר, מי גילה רע זה לבניי, שאמרו נעשה ונשמע. כן, רז שמשתמשים בו מי? מלאכי השרת. מלאכי השרת באמת לא חיים בסרט. מלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא לא עשה להם ניסיון. הם יודעים את האמת על עצמם. הם יודעים מה אני מלאך. מה זה בעברית מלאך?
שליח.
שליח. אין סרטים. אני שליח. אני תפקידי מהותי. כשאני אעשה את הרצון הכי אמיתי שלי, מה הרצון הכי אמיתי שלי? למלא את שליחותי. אני שליח, אין לי רצון אחר. חוץ מלהיות שליח. אין מציאות של דבר נפרד. אני שליח. כמו שאצבע מבינה, אני בעצם ידו של המוח, מלאך אומר, אני ידו ארוכה של השם, אני שליח של השם. אין לי רצון עצמי. זו התפיסה המלאכית. הוא אמר, מי גילה רע זה לבניי? שאת העולם, את בני האדם הוא ברא, בהתחלה עם אשליה, באמת, שאני יצור נפרד. כן, ואז שבני ישראל במעמד הר סיני אומרים לו, נעשה ונשמע. זאת אומרת, אנחנו עדיין, אנחנו לא חושבים על זה, ואם זה מתאים לי וזה טוב לי, אז אני אעשה את זה. אלא מה אני אמר לקדוש ברוך הוא? אני שליח, אני אעשה. מי גילה רע זה לבניי? שזה לא, לא צריך להיות חשיבה של זה. יכול להיות שגם אחרי זה נשמע. נעשה, ואחרי זה מתוך שנעשה פתאום נשמע, ונגלה גילויים עצומים ועצומים על מתוך העשייה הזאת. האורות האלה אמרנו שאדם עושה מצווה, אז אחרי זה יש לו אורות, והוא יכול להתמלא ולשמוע את האורות האלה. נעשה ונשמע, זה הרז שמשתמשים בו המלאכים. התחלנו ככה לקראת סוף הזה, לדבר על זה שבאמת אדם אמור לחוש שהוא עלול מן העילה, ככה זה לשון המהר"ל, עלול מן העילה. זאת אומרת, כל מה שאני, קצת דיברנו על זה גם פה בשיעורים קצת, כל מה שאני, אני מקבל מהסיבה. יש לי סיבה ומסובב. על עילה ועלול. עכשיו, העלול הזה הוא כל כולו נובע מהעילה. אין לו קמצוץ כלשהו שיכול להתקיים בלי העילה. כן, אומר המהר"ל, זה לא כמו שנגר בונה שולחן. אז אומרים, הנגר הוא סיבה לשולחן. אומר המהר"ל, לא, זה בהקדמה לתפארת שם. מה פתאום? הנגר הוא לא סיבה לשולחן. הנגר אולי הוא סיבה לזה שהשולחן, להיווצרות השולחן. זאת אומרת, אם באמת הנגר חס וחלילה ימות באמצע שהוא יוצר שולחן, אז השולחן לא ימשיך להיווצר. אבל השולחן לא קיים מכוח הנגר. השולחן קיים מכוח חוקי הטבע, או מכוח השם, אתה לא יודע איזה גובה אתה רוצה לעלות. כשאתה מדבר על זה שאתה, יש עילה ויש עלול, ועכשיו אתה פונה לעילה, זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו מול משהו שאתה קיים ממנו. אין לך קיום עצמאי בך. זאת אומרת, חלק מהגדר שלך, זה מה שמקיים אותך. אין לך, אם אתה לא תופס את זה שבאמת אתה מקוים משם, אז אתה באמת, אתה יכול לתפוס איזשהו משהו עצמאי. הבאנו דוגמה על דרך השלילה, אני מביא אותה כרגע, אבל בגלל שהיא חזקה, אחרי זה אני מקווה שנוכל למשוך אותה חזרה לקדושה. היו לפני 40 או 50 שנה, החזיקו בזה המוני מדענים, והייתה את האסכולה שנקראת האסכולה, הדטרמיניסטית. כן, איך אומרים, תגיד?
דטרמיניסטית.
יפה, דטרמיניסטית. ככה מהשכונה, למה אתה כאלה מין? דטרמיניסטית. האסכולה הזאת אומרת, העולם בעצם בנוי מחוקים. יש חוקים מוגדרים, מאיך שהעולם האונתולוגי שקיים, מתנהל. ובאופן עקרוני, כל מה שיש זה חומר. וגם מה שאדם חושב ומרגיש, זה הכל נובע מאיפה? מהמוח. רק מה זה מוח? מוח זה אוסף של מיליארדי נוירונים וזרמים חשמליים שעוברים ביניהם אחד לשני. ובעצם, אם הייתי יכול לצלם את המוח בזמן נתון, אז הייתי עושה לו איזשהו מיפוי של וקטורים פיזיקליים, של כל הכוחות החשמליים שעכשיו יש בין הנוירונים. באופן עקרוני, אם היה לי מחשב מספיק משוכלל, שיכול לכלול את כל המיליארדים של אותם, של הנוירונים האלה, הייתי יכול להגיד בדיוק מה יקרה באלפית שנייה הבאה, בדיוק איזה זרם יגיע לאיזה נוירון, ובדיוק מה יקרה לו, ויכול להיות מיפוי שלם של... של השנייה הבאה, מה יקרה במוח. ואם אני יכול לתת את התיאור של מה יקרה במוח, אז אני גם יודע בדיוק איך אתה תרגיש, ומה תחשוב. ובעצם אומרים, הכל אין בחירה חופשית באמת. כל מה שאדם עושה, זה רק תוצאה ישירה של כל מה שקרה לו. אין פה בחירה חופשית. זו הייתה האסכולה הדטרמיניסטית. הכל מחויב, המציאות. כולל רצון האדם. רצון האדם זה רק אשליה, שאנחנו בכלל קוראים לזה רצון. אשליה שאנחנו חושבים שיש לנו בחירה חופשית. אלא הכל מחויב המציאות. כן, ודווקא מי שאמר לנו, ומה זה, מאיפה הם ככה מביאים ראייה לשתתם? ומאין, תראה את כל הפסיכיאטרים. אדם קצת בדיכאון, מביאים לו קצת איזה חומר, זה, קצת נוגד סרטנין, נוגד את זה, והנה, פתאום הוא שמח. ראית? אתה רואה? הוכחה. שכל מה שאדם מרגיש, בעצם איפה הוא מקבל את זה?
כדורים.
שהמוח מתנהל, ואתה על ידי חומרים יכול לנהל את זה אחרת, והנה הוא מרגיש אחרת, אתה רואה? הכל חיצוני, כל הרגשות וכל הזה, וכל אנשי הרוח האידיאליסטים למיניהם. עזבו אתכם, מטריאליזם. כן, אתה אומר, היה מטריאליסטים, שאמרו, החומר קיים, היו אידיאליסטים, אמרו, בוא נדבר על זה שהרוח קיימת. היו אונתולוגים, האונתולוגים אמרו, אני עכשיו חוקר את המציאות הקיימת, והיו אפיסטימולוגים, ככה אני אומרים את זה, שחוקרים את הכרת אדם, אני יכול להגיד שמה קיים, אני יכול להגיד שאדם מכיר, אבל הם אומרים, אותם דטרמיניסטים, אנחנו מטריאליסטים, הולכים אחרי החומר, אנחנו אונתולוגים, רואים מה קיים פה במציאות, וגם האדם הוא רק תגובה של... אותם דברים שעוברים עליו בפנים, והוא בעצם תוצאה ישירה, כל התגובות שלו זה תוצאה ישירה של חוקים. הכל פה בחוקיות מחויבת. למה אני מביא את הדוגמה שלהם? כי מה קורה אחרי הטענה הזאת? הם בעצם אומרים, בוא נראה לעומק מה אומרים הדטרמיניסטים. הדטרמיניסטים אומרים, העילה האמיתית לקיומי זה חוקים. אז מי אני? מי אני?
תוצר של חוקים.
כשדטרמיניסט קיצוני כזה שואל את עצמו מי אני, התשובה שהוא עונה לעצמו, אני פועל יוצא של חוקים. ומה שנראה לי שיש לי בחירה חופשית או שיש לי רגשות שהגיעו ממני, זה הכל אשליות, מתוקות, זהו. זה כל מה שיש. למה אני מביא אותם? לא בגלל שהם צודקים. אלא בגלל שרציתי פה להמחיש את זה, שברגע שאתה תופס מה העילה, מה הסיבה לקיומך, אז אתה בעצם גם מגדיר אותך. זאת אומרת, הם אומרים, זה שאדם מרגיש קיים ומרגיש בפני עצמו ומרגיש שהוא בוחר, זה הכל אשליה. זה הרגשה, אני מסכים איתך. זה שאתה מרגיש שאתה קיים, אני מסכים איתך. אבל אם היית מחכים, והיית רואה באמת מה יוצר אותך, והיית מבין שהכל מגיע מהמוח החומרי, והיית מבין שהחומר נתון לחוקים, ובעצם כל מערכת חוקים זה מה שקיים פה בלבד, היית מבין שאתה לא קיים פה. מה יש פה? מערכת חוקים. זה מה שקיים פה. ואם אתה אדם שכלי, אז צא מהאשליות שלך וצא מהרגשות שלך, תבין, אתה פשוט תוצר של מערכת חוקים. מה אתם אומרים עם הגישה הזאת? נח לך לשמוע לזה?
בכל דבר יש
נקודת אמת. לא, בכל דבר יש נקודת אמת. תה, בדברים שלהם יש המון אמת. המון אמת. כן, זה שאדם באמת אין לו בחירה חופשית בלתי מוגבלת, זה ודאי נכון. תמיד, פעם דיברנו על בחירה חופשית, אמרנו שאין לך בחירה חופשית בלתי מוגבלת. הבחירה החופשית של אדם היא באמת מאוד מאוד מצומצמת בדרך כלל. אדם לא... כל שנייה ושנייה על יד המטה של הבחירה החופשית. בנקודה מסוימת מאוד. כן, כרגע אף אחד מכם פה, מאלה שיושבים לפניי, כנראה, גם אם היה נושא אקדח, לא היה לו בחירה חופשית כרגע להוציא את האקדח ולראות בי. למה? צודקים הדטרמיניסטים, כי כל הכיפויים החינוכיים שהכניסו לכם במוח מעד היום, בכלל לא מעלים את זה לתואר, אולי כן, אולי בוא נעשה את זה. אתם באמת כפויים בעניין הזה. גם שבוא לשמיים, יגידו לך, וואו, נמנעת מאליו, תקבל על זה שכר. וואו, רבנו יוסי, לא רוצית את האקדח והרית ברב שהוא דיבר? שכר, יש לך שכר, שכר לא תעשה. כתוב, כל היושב ולא עושה, נוטל שכר כעושה. לא על זה תקבל שכר כעושה. כן? למה? כי זה בכלל לא בבחירה החופשית שלך. זה לא בתחום הבחירה שלך. צודקים הדטרמיניסטים שתחום הבחירה הוא לא פראי. אלא מה? הם לא הזכירו לראות שתמיד, תמיד יש איזה משהו, אותה אשליה שיש לנו היא לא רק אשליה, אלא יש בה משהו מן האמת. תכף ככה נגיע אליה. איפה הם באמת הם טעו? סתם ככה ב... איפה תראו כל הטרמיניסטים?
שהם תראו שיש המוזות משפיעים על התהליכים, הדאור חן משפיע על התנועות הפנימיות.
בסדר.
אני עכשיו אני שמח.
נו.
אני אומר לך,
בלשש
לך תנועות מסוימות
בזהו,
שזה לא עושה אותך
לצמח. זה לא נכון?
לא, אני אומר, אתה מקבל מוזס של שמחה, וזה מה שמזיז את העסק שם
תחיל. אז איך זה, הנה, אז איך פסיכיאטר יותר לאדם תרופה ופתאום נהיה שמח?
כי זה גם...
כן, כן.
כי אפילו אם אתה עושה את הפעולה חיצונית, אתה עכשיו סתם, אתה מתחיל לשיר ריקוד, נגיד שסיטואציה כזאת, ואפילו שאתה עצוב בפנים, זה פועל חייב, זה נכנס לך לבפנים.
נו, ואז מה זה אומר? מה זה מוכיח
לנו? צודקים.
אה, אתה אומר שהם צודקים?
לא, לא צודקים.
אוקיי.
לא, בעניינים האלה שמה שאתה עושה משפיע לך על הבפנים, זה נכנס
לך. אין צודקים, זה נכון, אתה צודק.
אני בבאס, הבאס מצחיק אותי.
אוקיי.
אם לפי החוקים שלהם, אז אני...
אתה אמור לצחוק?
לא, אני אמור לשחרר את עצוב. כי הניוטרונים לא זזים טוב.
לא.
אתה הצחקת אותי, אז אני שמה...
למה? לפי החוקים שלהם. יש דבר, ברגע שהוא בא, יצחיק אותך, יפעיל לך את המקום הזה במוח, שמתחיל להזרים נוירונים בצורה מצחיקה, אבל אופס, שינה לך את המוזה.
לא,
השאלה
מה קרה
להביא את ה... אוקיי, אני רוצה להיכנס למשהו הרבה יותר עקרוני בדברים. יש פה איזשהו כמה הנחות יסוד. שהבחירה לחשוב שהנחות היסוד האלה הם נכונים, היא נכונה, היא, קורא לזה הרב קוק, בחירה רגשית. אחת ההנחות יסוד שהן משנים עליה, היא שיש חוקים בעולם, שהיו תמיד ושיהיו תמיד, ושהם מחויבי המציאות. כן? זאת אומרת, כל מה שהם נוסעים עכשיו לעשות זה, אני בא לחפש חוקים. באופן עקרוני, הדבר הזה הוא... נשמע לנו כדבר אמיתי, אבל בעצם הוא נטייה רגשית. מאוד מאוד קשה לאדם לעמוד מול טוב השם. אם הייתי עכשיו יודע שאני עכשיו עומד מול רצון השם להיטיב ורצון השם להיטיב, הוא זה שמחולל אותי. למה זה קשה לאדם? ועוד יותר קשה לאדם שחטא. אדם שחטא, חשבו עכשיו מה קורה. אדם עומד מול הבורא, אם הוא מודע לזה, שרצון השם להיטיב בכלל מקיים אותו ומקיים את כל מה שסביבו. ועכשיו הוא חטא לרצון השם. עכשיו ברגע שהוא חטא, הוא חייב שיקרה פה משהו. כאילו אתה לא יכול להישאר מול רצון השם להיטיב אחרי שחטאת. אתה חייב להתחבא. איך מתחבאים? למה אתה חייב להתחבא? אתה מבין למה אתה חייב להתחבא קודם כל? לא נעים לך. שונא אותך, זה לא נעים. כאילו מה? השם, תחשב רגע. בוא ניקח עכשיו, שחטה של אביזו כולם, שלוש, ארבע, ו... היה כיף? כמה, אם...